תגיבי לי, יש היסטוריה ארוכה של שכחת המיקרופון הקטן הזה. אז הפעם כבר... יש פה שני מיקרופונים, אחד עושה שתשמעו ואחד עושה שזה יקליט. הרבה פעמים אני מחברת אחד, את זה שאני יכולה לבדוק איתכם שהוא עוזר לכם, והשני הוא נשכח. אז עכשיו שני מחוברים. טוב, אז השיחה של הערב, הכוונה שלי בה היא להוסיף כמה שפחות למה שכבר נאמר ביום וחצי שאנחנו ביחד. כי ההרגשה שלי יותר ויותר היא ש... כבר יש לכם את כל מה שאתם צריכים כדי להתעורר ולהישאר מאושרים לנצח. מכאן והלאה זה רק לתחון שוב ושוב ושוב את אותו דבר, ונסות להגיד אותו אולי קצת אחרת, אבל איזשהו מקום זה מזין את האמונה הזאת שחסר לנו משהו. שיש עוד משהו שאם אני רק אבין אותו, אזכור אותו, אעשה אותו, אז הכל יהיה בסדר. אז אני רוצה מצד אחד להצביע על זה שזה בולשיט. ומצד שני, גם לנסות אולי להגיד את אותו דבר מתוך איזו תקווה שאולי זה יעזור לבריאות, לדברים לשבת בצורה שתביא תועלת. הבודה, מצאתי את זה, אז הבאתי לכם את זה בטלפון, שזה מצחיק. פעם ראשונה שאני מביאה את זה איתי לאולם. טקסט מאוד יפה שחלקכם בוודאי נתקלתם בו יותר מפעם אחת. טקסט שמדבר על ארבעת היסודות למודעות. הטקסט הזה מתחיל ככה. הבודה פונה לנזירים ואומר, נזירים, קיימת דרך יפהפייה לחיות חיים של תבונה וטוהר, דרך להתגבר על עצב וצער, דרך לשים קץ לפחד ולחרדה, דרך שאם תלכו בה תגיעו לנירוונה. כל כך הרבה פעמים בחיים האישיים שלי, גם עכשיו. רק לשמוע שיש דרך. לא תמיד אני רואה אותה, לא תמיד אני זוכרת אותה, אבל איפשהו היא קיימת. אותה איכות שסטיבן התייחס אליה, השרדה, האיכות הזאת של האמון. שבתוך כל הדבר הזה יש דרך. והדרך שהבודה מצביע אליה היא דרך ההתבוננות בארבעה יסודות. הוא קורא לה ארבעת היסודות למודעות. והיסודות הם הגוף, עם כל התחושות הגופניות, הוויידנה, האיכות הנעימה או לא נעימה של דברים, התודעה וכל השאר, כל שאר הדברים שאפשר לשים לב אליהם. מה שבעיניי יפה בשביל הערב לגבי הטקסט הזה, אולי דווקא להיכנס לפרטים המאוד מאוד, בעיניי, מאוד מעניינים ומועילים בתוך הטקסט, אלא רק להסתכל על ההתחלה-התחלה שלו. קודם כל על האמירה יש דרך, קיימת דרך, ולראות איך אנחנו ביחס לאמירה הזאת. והדבר השני הוא, הבודה אומר, יש דרך, צריך לתרגל אותה. ואז הוא נכנס קצת לטכנולוגיה של הדבר הזה. הוא אומר, כיצד מתבונן המתרגל בגוף? אחר כך הוא יגיד גם, כיצד מתבונן המתרגל בגוף? טון, כיצד מתבונן המתרגל בתודעה ובמושאי התודעה. ומה שחוזר על עצמו שוב ושוב, זה המשפט אומר, המתרגל יוצא ליער, למרגלות עץ, או לחדר ריק. הוא יושב בסיכול רגליים, בתנוחת הלוטוס, זוקף את גופו, ומייסד מודעות לפניו. המתרגל או המתרגלת יוצאים לאנדור, סוג של יער, נכנסים לאיזשהו מקום שאולי יש בו איזה עץ, חדר ריק, יושבים בגב זקוף ומתרגלים ומשתחררים. אז יש פה כמה דברים שדי ברור לי איך אפשר לראות אותם קורים פה. תמיד תופס אותי המקום הזה של החדר הריק, בעיקר באנדור, כשהחדרים הם כאילו ריקים, נכון? החדרים פה ריקים. וזה מעניין לראות ריק ממה. אז הבניין של המורים לא ריק, למשל, מקורי הכביש. אני לא יודעת איך הבניינים שאתם נמצאים. יש המון קורי הכביש בבניין של המורים. אז אי אפשר להגיד על הבניין של המורים שהוא ריק, הוא מלא. הוא פשוט מלא קורי הכביש. הוא מלא זיכרונות של כל מיני אנשים שהיו שם. הוא מלא מדבקות של טינג'רים שפעם גרו בחדרים האלה והדביקו מדבקות על הארונות שלהם. אז הוא ריק או לא ריק? מה זה הדבר הזה של ריק? כאשר אנחנו שואלים מה זה הדבר הזה של לתרגל בתוך מקום שהוא ריק, או לתרגל ביער או לשבת מתחת לעץ, יש פה אמירה בריאות עמוקה על הפוזיציה שמתוכה אנחנו מתבוננים במציאות, אותה התבוננות שיכולה לשחרר אותנו מסבל. והבודה מכוון אותנו לכך שלפני שאנחנו מסכלים רגליים, עוצמים עיניים, מתחילים להתבונן בגוף, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איפה אני יושבת? ולהזמין את עצמנו למקום שהוא ריק. במקום אחר בודה מסביר שכאשר הוא אומר ריק, הוא מתכוון ריק מכל דבר שהוא אני, עצמי או שלי. במובן הזה אני מרגישה שהחדרים באנדור הם סביבה טובה. כי אין בהם את הדברים האישיים שלנו. נכון, המיטה לא נראית כמו המיטה שלי, הארון לא נראה כמו המיטה, כמו הארון שלי, הנוף מהחלון הוא לא הנוף שאני מכירה מהחלון שלי. אם אני יכולה להיכנס לחדר באנדור, להיכנס לאנדור, להיכנס לאולם, להיכנס לתנוחת הישיבה, מתוך מקום שהוא ריק, כי יש פה איזה, הבודה אומר לי, אם תיכנסי מתוך מקום שהוא ריק ותתחילי להתבונן, יש סיכוי שההתבוננות שלך תשחרר אותך מהרבה דברים שמחייבים לך. ולאמת היא שחלק גדול מהזמן אנחנו לא יושבים במקום ריק. אנחנו יושבים במקום מלא. אנחנו יושבים כאן על הקרית הזאת, והיא לא חדר ריק, אלא היא מחסן מלא זיכרונות, רצונות, פחדים, כמיהות, ציפיות, תקוות. וכאשר אנחנו מסתכלים על הדברים מתוך המקום הזה, הרבה פעמים מה שאנחנו רואים לא משחרר אותנו מכאב, הוא רק מגביר את הכאב שלנו. אני רוצה להתייחס ככה לדינמיקה הזאת וקצת לאיך היא מרגישה וגם לכמה דברים שאולי אפשר לעשות עם הדבר הזה. כדי שנוכל לראות את הדברים כפי שהם. כי בעצם אם תחשבו על זה לרגע, אנחנו לא רואים את הדברים כפי שהם. אנחנו רואים את הדברים כפי שאנחנו. אנחנו רואים את הדברים מתוך הפרספקטיבה המלאת היסטוריה, מלאת זיכרונות, מלאת עצמיות שלנו. קרישנמורטי, מורה הודי, מדבר על זה שיש שקט. שקט בעיניי זה כמו להגיד יש דרך שבה אנחנו יכולים לפגוש את הדברים כהווייתם. הוא אומר, אבל כדי שאדם יחווה את השקט הזה, הוא חייב לזוז מהדרך. כשאמרתי, הוא לא כל כך מנומס. הוא אומר, האדם המכוער עם כל הקונפליקטים והבעיות שלו, חייב לזוז מהדרך כדי ששקט יוכל להתגלות. תחשבו כמה הרבה פעמים אנחנו נכנסים לפה לאולם, לפה לישיבה, ואין שקט, אין בהירות, כי מה שיש זה את הרצונות, את הזיכרונות, את הכמיהות, את התקוות שלנו. ואיתם אנחנו פוגשים את מה שקורה. ולכן קשה לנו מאוד לראות את הדברים כפי שהם. אנחנו רואים אותם שוב ושוב ושוב כפי שאנחנו. לפני כמה ימים ביקשתי מהבן שלי, מאחד הבנים שלי, לעשות משהו. וכמו שקורה עם הילד הזה וגם עם אח שלו, זה שאני מבקשת לא אומר שזה קורה. ביקשתי וזה לא קרה, ואז ביקשתי שוב וזה לא קרה, וביקשתי שוב וזה לא קרה. ואמרתי את המשפט המדהים הזה שהוא יצא לי מהפה, אמרתי, וואו, איזה מדהימה את. אמרתי לו, אתה אף פעם לא עושה מה שאני מבקש ממך. ביקשתי המון פעמים. הוא מסתכל עליי ואומר לי, אמא, אני ספרתי 4 פעמים. כמה פעמים אנחנו רואים שזה 4 פעמים, וכמה פעמים אנחנו רואים שזה המון פעמים? וכמה פעמים אנחנו חושבים שזה אף פעם. למקום הזה, שכאשר אני מבקשת, והוא לא עושה את מה שאני מבקשת, אני מגיעה כל כך טעונה לתוך הדבר הזה. אני מחזיקה בראש את כל מה שצריך להספיק היום, את כל מה שצריך להנחיל לחיים, את כל מה שהיה בעבר, את כל מה שקורה אצל השכנים. עם זה אני מגיעה ואני מבקשת. אז זה לא מפתיע שאני מתבלבלת בספירה, ושנראה לי שביקשתי המון פעמים, למרות שביקשתי רק 4 פעמים. זה לא מפתיע שאני חושבת שהוא אף פעם לא עושה את זה, למרות שכן היו איזה פעם פעמיים שהוא עשה. ומה שעניין אותי בקטע הזה, שהוא אמר לי, אמא, אני ספרתי 4 פעמים, היה שאני ממש לא רציתי לשמוע אותו. זאת אומרת, הוא הציל לי את האמת, כפי שהיא. הוא אמר לי, קחי, תקשיבי, זה 4 פעמים. ואני אמרתי לו, אל תיתן לעובדות להפריע לתיאוריה שלי. אני רוצה להמשיך לחשוב שזה מלא פעמים, ושאתה אף פעם לא מקשיב לי, ואל תבלבל אותי עכשיו עם הספירה שלך. כי זה לא טריוויאלי, אם אני אסכים לוותר, אני מוותרת על משהו מאוד גדול, נכון? על זה שאני אימא כזאת וכזאת, והוא ילד כזה וכזה, ומה שקורה לנו בבית הוא כזה וכזה. ולהסכים לשמוט את זה, ורק להסתכל על 4 פעמים, זה לא דבר קטן. אני רוצה להזמין אתכם להסתכל על המקומות בחיים שלכם שאתם אומרים, מלא פעמים, אף פעם, תמיד. לא נראה לי שיש מישהו שאף פעם לא פלט את השקר הזה. תמיד. אני זוכרת אחד הריטריטים שהשתתפתי בו, היה מין כזה, היה על הבמה מורה ותלמידה, והם דיברו. והם דיברו ודיברו ודיברו, וזה היה דיבור נורא תיאורטי, הם התפלפלו על איזה טקסט, ואפילו הקרואים על הטקסטים התעייפו, ואיזה מישהי בקהל אמרה, זה יותר מדי מילים מה שהולך פה. והמורה מהבמה שמע אותה, והוא הסתכל עליה ואמר לה, את יודעת להגיד זה יותר מדי מילים? זה כמו להגיד, יש יותר מדי עלים על העץ. אז מה קורה לנו כשאנחנו מגיעים לסיטואציה עם איזושהי אג'נדה? במקרה הזה של איזה מספר שהוא סביר. 20 מילים זה סביר, אבל 50,000 זה לא סביר. פעמיים לבקש זה סביר, אבל 4 פעמים זה לא סביר. שעה לשבת עם הכעס זה סביר, אבל אם הכעס לא עובר אחרי 3 שעות זה כבר לא סביר. פעם אחת שהוא מתעטש זה בסדר, אבל 30 פעם ב-20 שניות זה לא בסדר. בעצם מה שקורה לנו כשאנחנו מגיעים לסיטואציה עם איזה אג'נדה לגבי מה אמור להיות בה, אנחנו באמת לא מצליחים לראות אותה. ובדרך כלל מה שקורה לנו במצבים האלה זה שאנחנו רואים עוד מאותו דבר. ואז באיזשהו אופן אנחנו כל הזמן משתכנעים במה שחשבנו מלכתחילה. כן, אם אני לא אתן לבן שלי לשכנע אותי ש4 פעמים זה לא הרבה, אז אני אוכל להמשיך להחזיק בעמדה שלי. עם אותה גברת לא תיתן למורה לשכנע אותה ש50,000 מילים זה לא יותר מדי, אז היא תוכל להישאר צודקת. יש משהו שהוא מרגיע, הוא מנחם, הוא נוח, בלהגיע לסיטואציות מתוך ידיעה מה אמור להיות שם. ובאיזשהו אופן הידיעה הזאת לא עוזרת לשחרר אותנו. אנחנו יושבים בתוך חדר מלא דברים, ואנחנו מסכלים רגליים, ובמקום לשים מיינדפולנס לפנינו, כמו שמציע הבודה, אנחנו שמים את העמדות שלנו לפנינו. אז פה זה אני, וכאן העמדות שלי, ועכשיו אני אראה מה קורה. אז הרבה פעמים מה שאני רואה זה בחזרה את עצמי. יש מודל בתוך הטקסטים שמנסה להסביר את ההתהוות של ההכרה וביחד איתה את ההתהוות של כל העולם הזה. המודל הזה נקרא פטיצ'ה סמופדה. המודל של ההתהוות המותנית. אני אוהבת את הצליל של פטיצ'ה סמופדה כי זה מצלצל לי כמו פטיש. כאילו, ונראה לי שאם יש איזה פטיש בטיצ'ינג של הבודה, כאילו משהו אולטימטיבי כזה, זה זה. אז אם בא לכם לקרוא דבר אחד, אז תקראו את המודל הזה. והמודל הזה מדבר על זה שאנחנו פוגשים את המציאות, ובמפגש שלנו עם המציאות משהו קורה. ובמפגש שלנו עם המציאות יכול לקרות משהו שהוא מהסוג של שיעבוד וסבל וכאב, ויכול לקרות משהו שהוא מהסוג של שחרור וחופש והכרה, הקלה, חמלה. ומה שעושה את ההבדל בין המסלול הזה למסלול הזה, זה לא מה נפגוש בדרך, אלא מהי נקודת ההתחלה שלנו. אומר, כאשר אנחנו מתחילים, תחשבו על הבוקר שלכם, אוקיי? אני מתחילה את הבוקר עם איזשהו בלבול, עם איזשהם דברים תודעתיים חזקים, סנקרות חזקות, רצונות, פחדים, תקוות. כאשר הדברים האלה קיימים והם חזקים, הם נמצאים שם, ואני עדיין חיה, אוקיי? אז אני עדיין אפגוש דברים, החושים שלי יפגשו צלילים, ריחות, טעמים, מחשבות. אבל אני כל הזמן אראה אותם דרך הפרספקטיבה של איך קמתי בבוקר, אם תרצו. דרך הפרספקטיבה של הסנקרות שלי. אפילו אם אני לא שמה לב לזה. וכאשר אני ככה, הדבר הראשון שאני אבחין לגבי דברים שאני פוגשת, זה האם הם נעימים לי או לא נעימים לי. האם זה מה שרציתי או זה לא מה שרציתי. וכאשר אני ככה ואני לא שמה לב, התנועה המיידית שלי תהיה לנסות לארגן את הסיטואציה ככה שיותר דברים שאני רוצה יישארו ויותר דברים שאני לא רוצה יתרחקו. אז יש לי את הרגע הזה שהתודעה פוגשת אובייקט, אוקיי? שיכול להיות למשל צליל, אוקיי? אני מזהה את האובייקט הזה ואני נותנת לו איזשהו שם, הצליל הזה הוא למשל מעברר, אוקיי? צליל של מעברר. ובאותו רגע ממש יש לצליל הזה איכות נעימה או לא נעימה. הרבה פעמים האיכות של צליל קשורה במחשבות שיש לי, נכון? אם אני קוראת לזה מעברר, והמעברר מצנן אותי והרוח נעימה לי, אז גם הצליל הופך להיות נעים. ואז אני רוצה שהצליל הזה יימשך. אם זה צליל שאני לא רוצה שיהיה, אני רוצה שהוא ייעלם. שהבודה אומר, בכל מקרה את בצרה. אם את רוצה שמשהו יקרה, אז יכול להיות שהוא לא יקרה, ואז תתבאסי. ויכול להיות שהוא יקרה, אבל גם אם הוא יקרה, זה לא יהיה לנצח. באיזשהו שלב, את מאוד תרצי אותו, והוא ישתנה, ואת תישארי בלעדיו, ויווצר שם סבל. הוא אומר, החופש שלנו לא יהיה מזה ש... נפעל שיהיו בסביבה שלנו יותר אובייקטים נעימים, או פחות אובייקטים לא נעימים. החופש שלנו יכול לקרות רק משיפט ושינוי עמוק באופן שבו אנחנו פוגשים את האובייקטים, הנעימים או הלא נעימים האלה. או במילים אחרות, השאלה היא האם אני יכולה לפגוש את מה שקורה כפי שהוא, או שאני ממשיכה לפגוש את מה שקורה כפי שאני. אני חושבת שמה שמעניין לראות זה שאם תסתכלו רגע על היום שלכם, היום, אז בטח היו לכם גם רגעים כאלה וגם רגעים כאלה. נגיד, היה לי היום איזה מפגש עם המחית שועית אדומה. היה? פגשתם את המחית שועית אדומה בארוחת הערב? ביפן, מחית שועית אדומה היא מתוקה. ואני שמתי לב שכשראיתי מחית שועית אדומה, עלתה בי התשוקה למחית שועית אדומה מתוקה. זה בא ביחד, כאילו כל דבר זה בא ביחד. וכשטעמתי את המחית שועית אדומה, והיא לא הייתה מתוקה, לא הייתי להגיד מה היא, אבל היא לא הייתה מתוקה, היה שם איזה, כאילו, וואו, זה לא מתוק. ואז פתאום קלטתי כמה רציתי שזה יהיה מתוק. עכשיו, לא יודעת כמה מכם מכירים הכי תשועית אדומה מתוקה יפנית, זה לא, בסדר? לא, רק היפנים אוהבים את זה, אבל הייתה לי איזושהי ציפייה שזה מה שאני אפגוש. וההפתעה הזאת הראתה לי שהייתה לי שם איזושהי ציפייה. וברגע הזה שזיהיתי שהייתה ציפייה, הייתה לי אפשרות לבחור. בין להגיד, אוקיי, הייתה פה ציפייה. שאלה פה שאלה קודם לגבי מה לעשות עם תשובות. הייתה פה ציפייה, אני שמה אותה רגע הצידה, ואני לוקחת עוד כפית מהמחית שועית אדומה לא מתוקה הזאת, כדי להכיר אותה ולראות מה זה. או שאני יכולה להגיד, רציתי מחית שועית אדומה מתוקה, לא קיבלתי, זהו. ברגע הזה יש לי איזושהי מידה של חופש. הרבה פעמים אין לנו אותו. הרבה פעמים אנחנו מגיבים לפני ששמנו לב שהייתה שם איזושהי ציפייה. אז אני חושבת שהרבה פעמים אנשים אומרים, אוקיי, אז מה אני אמור לעשות עם המודל הזה? אז יש את המודל של הפטיצ'ה סמופדה, ויש את האמירה של הבודה שכדאי לתרגל מתוך מקום ריק, ואני מזהה שאני יושבת על התניות, אני יושבת במקום מלא, ואני עכשיו מתבאסת, אז תגידי לי מה אני יכולה לעשות עם זה. אז לפעמים לראות את זה מביא הקלה. לפעמים אפילו אם לראות את זה יכול לבוא איזה חיוך כזה, שאומר, וואי, איזה חמודה, כאילו, נורא רצית מחית מתוקה. קיבלת מחית מלוכה. לפעמים לראות את זה יכול לבוא עם איזה שיפוט. נגיד, או, הנה, את שוב, מסתכלת על הדברים עם מה שאת רוצה, ולא פתוחה, ולא באמת שמה לב למה שקורה. אז אני חושבת שנורא משמעותי לזהות את הקול הקטן הזה שמלווה אותנו בזמן החוויה. כאשר מתרחשת חוויה של מפגש ביני לבין איזשהו אובייקט במציאות, והחוויה הזאת מלווה במשהו שיש לו טעם של ציפייה או אכזבה, של רצון או כמיהה, האם אני שמה לב לזה עם חמלה, עם עדינות, עם חיוך? או שאני שמה לב לזה עם מידה של שיפוט, של ביקורת, של טענה, או אפילו של פחד. כאילו אם ככה, את אחרי כל כך הרבה שנים, מה יצא ממך? אז לפעמים אנחנו יכולים לראות את הצביעה הזאת של המפגש, ובעצם הראייה יש שם משהו שמשתחרר. לפעמים יש הרגשה שאני רואה את זה, ואני שוב רואה את זה, ואני שוב רואה את זה. אנשים דיברו על זה היום במפגשים האישיים, בכל מיני מקומות. אני רואה את זה ורואה את זה ורואה את זה ורואה את זה, וזה נשאר אותו דבר. מכירים? אני יודעת את זה, אבל זה לא משתנה. לפעמים באמת הכוח של סנקרה, הכוח של ההתניות המוקדמות, הוא מאוד מאוד חזק. ורק לראות זה לא מספיק. כי כאילו בלראות יש משהו שהוא שקט יותר, והכוח של הסנקרה הוא מאוד חזק, וזה לא כוחות. לפעמים אנחנו צריכים להביא עוד כוח, עוד מאמץ, עוד אנרגיה, כדי לעצור את ההתהוות הזאת של עוד מאותו דבר. רק לראות את זה לפעמים זה לא מספיק. אני רוצה להתייחס לכמה ככה אפשרויות שאפשר אולי להשתמש בהן. האפשרות האחת שאני מוצאת שלי מאוד עוזרת, היא באותו רגע שאני רואה את ההתכווצות הזאת סביב, יש פה מפגש עם משהו והוא לא נעים לי והוא לא אמור להיות כאן ואני מתחילה לראות את עצמי סובלת, לזהות שזה מה שקורה פה ולשאול מה עוד קורה פה. אתם יודעים, אני אשתף אתכם, אני זוכרת לפני המון המון שנים, באמת המון שנים, אני הייתי בהודו וסטיבן היה... לא יודעת סטיבן איפה היית, או באנגליה או בארץ. ולא היו טלפונים וזה, והיה כמה שעות מעטות של איזה אינטרנט מקרטע במקום שהייתי בו בהודו, והתכתבתי עם סטיבן. ואני לא זוכרת, זה היה מין מכתבים כאלה, אני כותבת, ואז האינטרנט נקטע לשלושה ימים, ואז סטיבן איפשהו, ושבוע אחר כך הוא עונה לי, אבל אז בינתיים האינטרנט, כאילו... ובאיזשהו שלב אני קוראת את התשובה של סטיבן לשאלה שכבר אני לא זוכרת מה הייתה. והוא אומר לי, אני רק הייתי מבקש ממך שבפעם הבאה, לפני שאת כותבת לי מה שלומך, תכתבי לי מה את רואה. וזה נשאר איתי המקום הזה. את תכתבי לי מה את רואה. ואז ישבתי שם באינטרנט קפה המכוער הזה, וכתבתי לסטיבן בדקות... מייל היקרות שהיו לי, שגם שילמתי להם מלא רופיות וגם כל הזמן זה, ישבתי, כי סטיבן אמר לי, אז עשיתי, ישבתי וכתבתי לו מה אני רואה. אני רואה פה נמלה הולכת מפה לפה, אני רואה פה ג'וק הולך מפה לפה, אני רואה פה כיסא שבור, אני רואה פה שולחן מלוכלך, אני רואה פה את המסך, ואני זוכרת את עצמי, אומרת, אז עכשיו אני כבר יכולה לשפוך את ליבי. אבל היה משהו נורא משחרר ברגע הזה, של להגיד, רגע, 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 לפני שאת נכנסת לחדר המלא שלך, המלא בבלגן, בטרדות, בדאגות, קחי רגע, תסתכלי מה עוד קורה כאן. זה לא באמת ריק, אבל זה לא באמת מלא רק בסטף שלך. יש פה עוד כמה דברים בתוך הרגע הזה שהם לא את. והיה שם באמת איזה שחרור, אתם יודעים, הוא כנראה לי מספיק משמעותי בשביל שאני אזכור אותו, לא יודעת, 30, 35, 40 שנה אחר כך עוד ה... ולפעמים אני עדיין תופסת את עצמי עם הדבר הזה, בעיקר כשיש דיונים סוערים בקבוצת וואטסאפ של ההורים. אני תופסת את עצמי עם האצבעות בדרך, ואני זוכרת את סטיבן אומר לי, רגע, תגידי לי מה את רואה עכשיו. ואני לא כותבת להורים מה אני רואה עכשיו. אבל ברגע הזה יש בי איזושהי רווחה. יש בי איזושהי יכולת לקבל קצת, קצת מנוחה. מהסטף, מכל מה שכל כך אני רוצה להגיד, ואני צודקת, ואני יודעת, וחשוב לי, וקריטי, ומה שלא יהיה. אז הצעה אחת שאני רוצה לתת לכם היא כל הדרך מסטיבן שלפני יובלות עד היום. מה עוד קורה עכשיו? חוץ ממה שקורה פה. דרך אחרת היא לחקור לא את מה עוד קורה עכשיו, אלא את הדבר המקווץ הזה שנמצא פה עכשיו. מה קורה לי עכשיו באמת? איך זה מרגיש להיות כל כך בתוך רצון שזה יהיה ככה ולא אחרת? בתוך האכזבה מזה שזה ככה? איך זה מרגיש להיות בתוך הפחד שככה זה יישאר לתמיד? איך זה מרגיש להיות בתוך החלום הזה שיום אחד אני אהיה נזירה על איזה גבעה בסוף העולם ואף אחד לא יפריע לי? כלומר, לאו דווקא להתרחק מזה או להרחיב את המבט, אלא לרכז את המבט. לרכז את המבט באיך זה באמת. מה קורה איתי עכשיו? להתעניין בחדר המלא שלי. לא להגיד לעצמי, חדר מלא זה פויה, הבודה אמר לרוקן, תרוקני, תרוקני, תרוקני. אלא להגיד, אוקיי, זה עכשיו החדר המלא שלי, זה הבלגן שלי. מה קורה לי פה עכשיו? שוב, קרישנמורטי חוזר למיין, קרישנמורטי, שאלו אותו מה הכי חשוב בדרך הרוחנית של האדם, אז הוא אמר, first, put your house in order. קום בבוקר, תסדרו את הבית. אחר כך, כל השאר. נסו להגיד את זה לילדים שלי. אבל את הבית הקטן הזה בפנים, האם אני יכולה להסתכל על הבלגן הזה, וקצת ככה להכיר אותו, ופשוט לדעת שממנו אני עכשיו יוצאת אל העולם, מתוך הברדק הזה אני עכשיו מסתכלת על מה שקורה פה. אז מה יש שם בברדק הזה? להביא שייכות של התעניינות במשהו שאני יכולה לראות אותו כהפרעה, אבל הוא כבר פה, אז אולי אם אני אתעניין בו, הוא יפסיק להיות בעיה. הייתה פה קודם שאלה על כל מיני בעיות שצריך לפתור. אולי אם לא נפתור אותן, אלא נתעניין בהן, משהו אחר יקרה שם. הזכרתי את ה... את הענווה הגדולה של אננדה, כשהוא מבין שברגע מסוים העצב הוא כל כך גדול, שאי אפשר לראות שום דבר. שאנחנו כולנו מכירים את המקום הזה, שיש רגעים שבהם אותה סנקרה, אותה תניה תודעתית, אותה צורה מנטלית, היא כל כך חזקה וסוערת, שאי אפשר לראות שום דבר חוץ מזה. וברגעים האלה, אננדה בעצם הציע לנו להשתמש ביכולת לרכז את תשומת הלב. ופשוט ללכת למקום אחר. לראות שלפעמים העצב, הבלבול, השערה הם כל כך חזקים, שלשבת איתם בשקט ולנסות להתבונן בנשימה, זה לא יקרה, אני לא אראה נשימה. אני אראה עוד עצב, אני אראה עוד כעס, אני אראה עוד פחד. עדיף לחתוך גזר. עדיף לקלף מלפפונים. עדיף לנקות את הכיור. כלומר, לפעמים באמת מתוך חמלה, כל מה שאנחנו יכולים לעשות עם הסנקרות האלה, זה להגיד, אוקיי, עכשיו זה לא כוחות. אני לא יכולה עלייך. מה שאני לא אעשה, אתם נצחי אותי. אני הולכת לחדר השני. אני הולכת למקום אחר. וודה במקום אחר אומר שלפעמים, לנסות לעבוד על הסנקרות שלנו, זה כמו להתעקש, ללכת ברחוב, שאתה יודע שיש בו בור ביוב פעור. בהודו זה יותר מוחשי מאשר פה, עם כל הכבוד לאנדור. אם אני הולכת ברחוב ויש בו בור ביוב פעור, זה באמת מסוכן. ולפעמים הדבר הכי חומל וחכם שאני יכולה לעשות זה ללכת במקום אחר. אני לא חייבת ללכת במקום המסוכן הזה. הוא אומר, זה כמו בור ביוב פעור, זה כמו גזע עת קרוץ שהוא, יש בו שפיצים כאלה שיכולים לפגוע בך. זה כמו ללכת ביער שאתה יודע שפילים, פראים שועטים לכיוונך. זה לא הגיוני. זה לא יוביל אותנו לשום מקום בשום מובן. זה לא יוביל אותנו לא לחופש ולא לחיים ולא לאושר. אני חושבת כמה חמלה ועדינות יש בהכרה שלפעמים הכובד והכוח של הסנקרות הוא כזה שהדבר היחיד שאני יכולה לעשות זה ללכת מרחוב אחר. ללכת כרגע לעשות משהו אחר. אז לפעמים זה לקחת את המיינד שלי לעשות משהו אחר. לכוון את המיינד שלי לאובייקט אחר. ולפעמים זה לוותר על כל הטריפ הזה לגמרי לעכשיו. וללכת לעשות משהו אחר. פיזית, ממש, לקום וללכת. דרך נוספת, היא לפתח את ההפך. ואני בחודש האחרון שיחקתי עם איזה תרגיל, ואני רוצה להציע לכם אותו. כי לי הוא עשה מאוד טוב, הוא היה לי מאוד מאוד מדליק. התרגיל הזה הולך ככה. נניח שאני מדברת עם מישהו והוא מעצבן אותי. יש לכם? יכול לקרות למישהו? עכשיו, יש כאלה שכעס זה לא הסנקרה החזקה שלהם. יש סנקרות אחרות שיכולות להיות. נגיד מישהו מפחיד אותי. או מישהו מבלבל אותי. או מישהו מצער אותי. ואני אתן לכם את הדוגמה של הכעס, כי זה מה שאני עשיתי עם הדבר הזה. יש מישהי שאני צריכה להיות איתה בקשר, והיא באופן שיטתי מעצבנת אותי. ולא הצלחתי בשום דרך אחרת לעבוד על זה שכשהיא מתחילה לדבר, אני מתחילה להתעצבן, ואנחנו נכנסות ללופ הזה. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, אני לא יכולה לעשות שום דבר עם מה שקורה בפנים, ואני לא יכולה לעשות שום דבר עם מה שקורה בחוץ, אני אעשה משהו אחר. כל פעם שאני אצטרך לדבר איתה, וזה יכול להיות וואטסאפ, זה יכול להיות טלפון, וזה יכול להיות פנים ופנים, אני אתן לה לדבר, ולא משנה מה היא תעשה, אני בזמן הזה אשלח לה מטה. אז אותה, נכון, זה נשמע מצחיק, אבל זה, האמת היא שזה ממש מדליק. אותה אישה מסבירה לי דברים שאני לא רוצה לשמוע, היא מבקרת אותי על דברים שאני חושבת שזה לא עניינה. היא מבקשת ממני דברים שאני חושבת שאני לא צריכה לעשות בשבילה. היא מספרת לי על כל מיני דברים שהיא עשתה ואני חושבת שלא היה שום סיבה בעולם לעשות אותם, ואני יושבת מולה באיזו נחישות כזאת. נגיד, שיהיה לך טוב. שתהיי מאושרת. שלא תפחדי. ויכולתי לראות איך הדבר הזה באמת עשה שינוי. פתאום יכולתי באותה מידה לא להסכים עם שום דבר שהיא אומרת, אבל איכשהו המיינד שלי לימד את עצמו לפגוש אותה מאיזושהי התנאיה אחרת. ועכשיו כשאני רואה את התמונה שלה בוואטסאפ, כי זה המדיום שאנחנו אחר הרבה נפגשות בו, אני שמה לב שהתנאיה השתנתה. ברגע שאני רואה אותה, מה שעולה זה כזה, אפילו לפעמים אין לו את המילים, אבל זה משהו של תהי מאושרת. אני לא מסכימה איתך על כלום, אבל אני לא באמת רוצה שיהיה לך רע. אני לא מבינה מאיפה את באה, אבל אני יודעת, אני בטוחה שאת לא רוצה שיחב לך, שאת לא רוצה לפחד. ובאותו רגע האובייקט, שזה האישה הזאת, עם כל מה שהיא מעוררת אצלי, שברור לכם שהאובייקט זה לא היא, זה הדברים שהיא מעוררת אצלי, אני מצליחה לפגוש אותה ממקום אחר. אני צריכה לפגוש את אותו רושם שיכול להיות קשה, מתוך מקום שמבקש טוב. מתוך מקום שמכיר, שאלה שנשאלה פה קודם, מקום שמכיר בחיבור. אני לא יודעת עלייך הרבה, אבל אני יודעת שאת לא רוצה לסבול. אני לא יודעת במה אנחנו דומות, אבל בזה אנחנו בטוח דומות. אז האפשרות הזאת לפגוש אדם שהוא קשה, שמעורר דברים קשים, לא מתוך הפרספקטיבה של אני עצמי ושלי, אלא פתאום מתוך הפרספקטיבה של אנחנו, שלנו. הרצון הזה לחיות ולא לסבול ולא לפחד. כאילו האובייקט הוא אותו אובייקט. אבל בעצם, וזה מה שאני גיליתי במהלך הממש חודש, שאני עם התרגול הזה, שאני לא יכולה להגיד שהאובייקט הוא אותו אובייקט. היא כבר לא אותו בן אדם בעיניי. והדברים שהיא מעוררת בי הם לא אותם דברים. זאת אומרת, זה לא באמת שעשיתי את השינוי בפנים במקום לעשות שינוי בחוץ. עשיתי שינוי בפנים וכל הדבר הזה השתנה. אני חושבת שזה מצביע על משהו מאוד מאוד עמוק במה שהבודה מלמד, שכל הדבר הזה של אני ולא אני הוא כל הזמן משתנה. לרגע זה אני ואת, ורגע אחר כך זה אנחנו. לרגע זה אני שמנסה לתרגל והיתוש הזה שמעצבן אותי ומפריע לי, ורגע אחר כך זה אנחנו, שנושמים ביחד את האוויר הזה, שמפחדים ביחד, שידרכו עלינו. שיהרגו אותנו, שלא יהיה לנו מה לאכול. אז בעצם אין דבר כזה שמפריד ביני, בין האובייקט לבין הסובייקט. אלא אני נוצרת ברגע של מפגש עם משהו שאני פוגשת. וההיווצרות הזאת היא מתרחשת ונעלמת, מתרחשת ונעלמת בהתאם לנסיבות. ואני מרגישה שהרבה פעמים כל מה שאני יכולה לעשות זה להפנות מבט אל הנסיבות. ולשאול אולי יש משהו בנסיבות שאני יכולה לשנות כדי ליצור לעצמי תנאים יותר טובים לפגוש את העולם מתוך בקתה ריקה. מתוך מקום שיאפשר לי להיות פחות נפרדת, פחות מאוימת, פחות מתחרה על משאבים. מישהו סיפר לי היום על המקום שיש לריטריטים באנדור, בחיים שלו, ואותו אדם נמצא לפני שינוי גדול בחיים שלו, שהולך לתפוס הרבה זמן. ואותו אדם מאוד רצה לדעת איך אפשר לשמור את החוויה הזאת גם כשהתנאים משתנים. ואמרתי לו את מה שאני אומרת לעצמי שוב ושוב, אני תוצאה של תנאים, אני תוצאה של נסיבות. ואם אני אהיה בנסיבות שיגבירו את הפחד, אני אהיה מפוחדת. ואם אני אהיה בנסיבות שיגבירו השתוקקות, אני אהיה משתוקקת. ואם אני רוצה לשבת בבקתה ריקה ולפגוש מתוכה את המציאות כפי שהיא ולא כפי שאני, אני צריכה לדאוג לנסיבות שיאפשרו לזה לקרות. אז לפעמים זה יהיה לקרוא משהו שמשמר את ההשראה. לפעמים זה יהיה להיות בחברת אנשים שהנוכחות שלהם מאפשרת את הפתיחה הזאת, את השחרור הזה. לפעמים זה יהיה על ידי איזשהו תרגול של פעולה שמזכירה לי משהו. אני רוצה לקרוא לכם שיר של ויסלבה שימבורסקה שמדברת על זה. זה יפה בעיניי, כי יש לנו איזו נטייה לקרוא את הפטיצ'ה סמופדה, את אותו מודל שאומר בראשית היה בלבול, בורות, הזדהות, ואז מתוך הבלבול, הבורות וההזדהות פגשנו את העולם, ולכן הגענו לאן שהגענו. ואני רוצה להזכיר לכולנו שהמודל הזה הוא דו-כיווני. המודל הזה אומר גם, לפעמים בראשית אין בלבול. לפעמים יש רגע שבו אנחנו פוגשים את העולם נקי. אנחנו לפעמים פוגשים דברים כפי שהם, הרבה פעמים בהפתעה, ואנחנו יכולים להיות עדים למפגש שאין בו אני עצמי ושלי. בפעם הקודמת שהייתי בעין דור, היה לי רגע כזה שפתאום ראיתי את הרימונים על עץ הרימון. וזה היה כל כך מחוץ לכל דבר שהסתובב לי בראש באותו רגע שזה עצר אותי. ואמרתי, וואו, ככה זה. לפעמים אני פוגשת את המציאות כמו שהיא, היא באמת באותו רגע לא הייתה קשורה אליי. זה לא היה קשור לא לציפיות שלי ולא לאכזבות שלי ולא לאג'נדות שלי. זה פתאום היה שם. ואני רוצה להזמין אתכם לשמור את הפרספקטיבה הזאת שאומרת, אני גם וגם. אני גם לפעמים מבולבלת ופוגשת את הדברים כפי שאני, כל כך עד שאין לי מושג מי הם ומה הם בכלל. כל מה שאני יודעת זה מי אני ומה אני. אבל גם, ואני אפילו לא יודעת להגיד מה יותר, אבל גם יש רגעים שבהם אני לא יודעת איך זה קרה, אבל פגשתי את הדברים כפי שהם. והיה שם רגע של מפגש שהוא היה לא פרובלמטי. אפילו אם הוא היה לא נעים, הוא לא היה בעיה. הוא לא היה משהו שצריך לפתור אותו. עולה לי לראש רגע כזה. הלכתי בתל אביב והרגשתי משהו חם ולח על הכתף. אבל הקטע היה שזה היה נעים. זה היה חלק וזה זז לאט. והייתה לזה את הטמפרטורה החמימה לא מדי. אחר כך, כשנכנסו הסנקרות ואמרו לי מי עשה את זה עליי ולמה זה מגיע לי, כשהבנתי שציפור חרבנה לי על הכתף, הנעימות השתנתה. אבל אני כן זוכרת שאת הרגע הזה, שבו זה רק היה מפגש עם משהו שקורה, והוא בכלל לא היה בעייתי. ואיך הסיבה היחידה שזה הפך למשהו בעייתי, היה כי נכנסה ההבנה או הפרשנות או המחשבה מה זה הדבר הזה. אז אני אומרת את זה כדי שאולי נוכל לשחרר אפילו את המחשבה ש... הפרשה של ציפור היא לא נעימה כשהיא עליי. אני רוצה להגיד לכם, היא יכולה להיות לכם מאוד נעימה. אם רק תהיו שם בלי אג'נדה. אם רק תהיו שם מבולבלים. אם רק תיתנו לעצמכם להיות לגמרי מופתעים מזה ש... וואלה, ככה הדבר הזה מרגיש. מעניין. לפעמים כשאנחנו נמצאים במקום הזה, יש מקום לאיזו פליאה גדולה. אנחנו פתאום לא יודעים מה קורה פה. אנחנו פתאום גם לא צריכים לדעת מה קורה. אנחנו יכולים פשוט להיות עם הדברים. והיכולת הזאת להיות מאפשרת איזה חופש ממה שידוע. ובחופש הזה ממה שידוע לא צריכה להיכנס מהר ודאות אחרת. יכולה להיות שמה פשוט הכמיהה הזאת להמשיך להיות ולא לדעת. ולראות מה יקרה. והאי הדיעה הזאת, הפליאה הזאת, התמיהה הזאת, היא יכולה להיות מהכי הכי קטן, שלא, איך זה יכול להיות שזה היה לי נעים לרגע? עד ליותר גדול של איך זה יכול להיות שכזה תרגול קטן משנה מערכת יחסים ארוכה וסבוכה ו... עד ליותר גדול של אז מה קורה פה בכלל עם כל הדבר הזה, תלוי בכל הדברים האלה. עד לעוד יותר גדול של מה לזזל הולך פה, מה זה הדבר הזה שאנחנו שמים לב אליו, ולפעמים אנחנו לא שמים לב אליו. אז אני רוצה לחלוק איתכם איזשהו רגע שבעיניי הוא מספר על איך שימבורסקה חובה את האפשרות הזאת. אני מי שאני. מקרה לא נתפס. כמו כל מקרה. אבות אבותיי יכלו להיות אחרים. וכבר ראיתי מתופפת, מכן אחר, זוחלת עטוית קסקסים, מתחת לגזע עץ אחר. במלתחה של הטבע, שלל מלבושים. מלבוש העכביש, השחף, עכבר השדה. כל אחד בדיוק במידה, ונלבש בצייתנות עד שיקרה. בשבילי זה מחזיק את הכל. כל אחד בדיוק במידה, ונלבש בצייתנות עד שיקרה. גם אני לא בחרתי, אבל אינני מתלוננת. יכולתי להיות מישהו פחות נבדל, מישהו מלהקת דגים, מכן נמלים, מנחיל מזמזם, פיסת נוף, זחופת רוח. מישהו פחות מאושר, מישהו ש... מגדלים לפרווה, לסעודת החג. מישהו ששוחה מתחת לזכוכית. עץ מושרש באדמה שאש קרבה אליו. גבעול עשב רמוס במרוצת אירועים בלתי נתפסים. טיפוס מפוקפק, אפל. שכוכבו מאיר לאחרים. ומאיה לו עוררתי באנשים פחד, או אולי סלידה, או רק חמלה. לו נולדתי בשבט הלא נכון, והדרכים היו נחסמות בפניי. דומה שעד כה שפר עליי גורלי. זיכרון הרגעים הטובים עלול היה להישלל ממני. עלולה הייתה להילקח ממני היכולת להשוות. יכולתי להיות אני עצמי, אבל בלי ההתפעמות הזאת, שפירושו מישהו שונה בתכלית. קצת ארוך, אז נעשה את זה שוב מההתחלה. זה נקרא בהמון. אני מי שאני. מקרה לא נתפס. ככל מקרה. אבות אבותיי יכלו להיות אחרים. וכבר הייתי מתעופפת מכן אחר, זוחלת עטוית קסקסים מתחת לגזע עץ אחר. במלתחת הטבע שלל מלבושים. מלבוש העכביש, השחף, עכבר השדה. כל אחד בדיוק במידה. נלבש בצייתנות עד שיקרה. גם אני לא בחרתי, אבל אינני מתלוננת. יכולתי להיות מישהו פחות נבדל. מישהו מלהקת דגים, מכן נמלים, מן אכיל מזמזם, פיסת נוף זכופת רוח. מישהו פחות מאושר, מישהו שמגדלים לפרווה, לסעודת החג, מישהו ששוחה מתחת לזכוכית, עץ מושרש באדמה שאש קרבה אליו, גבעול עשב רמוס במרוצת אירועים לא נתפסים, טיפוס מפוקפק אפל שכוכבו מאיר לאחרים. ומה היה לו עוררתי באנשים פחד? או רק סלידה, או רק חמלה? לו נולדתי בשבט הלא נכון, והדרכים היו נחסמות לפניי? דומה שעד כה שפר עליי גורלי. זיכרון הרגעים הטובים עלול היה להישלל ממני. עלולה הייתה להילקח ממני היכולת להשוות. יכולתי להיות אני עצמי, אך בלא ההתפעמות, שפירושו מישהו שונה בתכלית. בואו נשב יחד כמה רגעים.